אם יושם השור או אם יוחלט השור. רבי ישמעאל אומר יושם השור, ורבי עקיבא אומר יוחלט השור, והגמרא אומרת יקדישון יזק איקה בניו. הנפקמינה בין רבי ישמעאל לרבי עקיבא היא ביקדישון יזק. אומר הרשב"א, יקדישון יזק איקה בניו דלרבי ישמעאל אינו קדוש, שאינו אלא כבעל חוב. אבל אחא, לרבי עקיבא קדוש מיד. לפי רבי עקיבא שסובר יוחלט השור, אז הפירוש הוא שהניזק הפך להיות בעלים על חצי השור. לפי רבי ישמעאל יושם השור. משלם, יש לו אפשרות לסלק בתשלום. אבל לפי רבי עקיבא הניזק הפך להיות בעלים על השור בשווי חצי הנזק. יש לו בעלות על השור בשווי חצי הנזק. יוחלט השור. והנפקמינה היא מקדישון ניזק, כך אומרת הגמרא. לרבי ישמעאל אינו קדוש. ואילו רצה שלא להגבותו מגופו, אלא לסלקו בזוזי, אינו קדוש. שואל הרשב"א, ואיקה למידה קשמייתי. דאחא משמע דלרבי עקיבא משעת נגיחה קמלי ברשותי דניזק, ואפילו קודם העמדה בדין. משמע בסוגיה בלמד ג' שהשור, כמו שאמרנו, יש לניזק לדעת רבי עקיבא בעלות על השור מיד בשעת הנזק, וזה תימה דאקיימלן דפלגה ניסקה קנסה, וכל קנסה אין זוכים בהם אלא משעת העמדה בדין. קיימלן מצד אחד שפלגה ניסקה קנסה, צד שני אנחנו יודעים שבקנס תובע קנס לא זוכה בו אלא משעת העמדה בדין. וכי דאמרינן בפרק כמה דמכות, מביא הרשב"א ראיה מהסוגיה במכות, דלרבי עקיבא דאמר עדים זוממים קנסה, עד זומם שאמר העדנו והוזמנו בבית דין שפלוני אינו משלם על פי עצמו. למה הוא לא משלם על פי עצמו? הרי הוא מודה שהוא הוזם בבית דין של פלוני, אלא לא זכה בקנס עד העמדה בדין. כך אומר, כך מביא הרשב"א. בהמשך הדברים מביא הרשב"א את התירוץ של הרייבט. והרייבט ז"ל כתב, דקנס, זאת אומרת, עוד פעם, מצד אחד אנחנו אומרים פלגה ניסקה קנסה, מצד שני קיימלן שאינו זוכה בקנס אלא משעת העמדה בדין. אבל בסוגיה רואים שלרבי עקיבא שסובר יוחלט השור, הקדישו ניזק יקבניו, הוא יכול להקדיש אותו מיד, משמע שהוא זכה בו מיד משעת הנזק. איך זה ייתכן? הרי קנס אינו זוכה בו אלא משעת העמדה בדין. מביא הרשב"א את הרייבט, והרייבט ז"ל כתב, דקנס דפלגה ניסקה שיינה. קנס של פלגה ניסקה שונה מכל הקנסות, לא דומה לשאר הקנסות. דקרנה הוא דמשלם, ושותפי נינו, ומחי עודי שורך הזיק שורו של פלוני, קרנה הוא דמחייב אלה. אומר הרייבט, להבדיל מכנסות אחרים, כפל. כפל זה תשלום נוסף על גבי הקרן. אונס ומפתה, משלם 50, חוץ מבושת ופגם וצער. אז זה נוסף. אבל פלגה ניסקה זה חצי הנזק. קרנה הוא דמשלם. ומחי עודי שורך הזיק שורו של פלוני, קרנה הוא דמחייב אלי. ואיקדים הוא מודה בבית דינה נמי לא מפטר. אומר הרייבד, גם אם הוא יודה בבית דין, אף על פי שקיימלן שמודה בכנס פטור, אבל אם הוא יודה בנזק של פלגה ניסקה כנסה, לא ייפטר. דמחמת ביעתות הדעדים הוא דקמודה. אילכך אם עשה דעלי בבית דינה, יגלה המילתה דמעיקר ענה משות ואבו. ממשיך הרשב"א וכותב, וגדולה מזו כתב הרב ז"ל בשילי פירקין. הוא מצטט לשון נוספת של הרייבד. ואף אגב דקנסה הוא, ולקה עדי נגיחה, הוא מודה בקנס פטור, לא דמי הקנסה לשאר קנסות. דאחה קרנה, ובידינה, לשון של הרייבד, ובידינה כי מודה זיל שלים אמרלה. כשבא המזיק ומודה ששורו נגח, שורו הזיק, הבית דין אומר לו, צא, לך ושלם, זיל שלים. וכל שכן, והתפס לו מפקין המיני. ואף על גב, ובשאר כנסות לא דיינין אנכי. בשאר כנסות אנחנו לא דנים כאן. אז הרייבד סובר שיש הבדל יסודי בין הנזק, בין פלגה ניסקה כנסה, זאת אומרת בין הכנס של פלגה ניסקה לכנסות אחרים. אומר הרשב"א, ולא ירדתי לסוף דעתו של הרב זה. ולא ירדתי לסוף דעתו של הרב זה. ופלגה ניסקה למען דאמר כנסה, והאמרינן לאל, הוא אומר, זה גמרא מפורשת, די מוידה במפטר. הגמרא בדף י' עמוד ב' אומרת, על פי עדים, מה רוצה המשנה לומר? שאם מודה ואחר כך באו עדים, פטור. ואם לומר דבי דין האמרי לזיל שנים, לפיה, זאת אומרת, רואים שכשהוא מודה הוא נפטר. והיא, בניגוד למה שאומר הרייבד, ואם לומר דבי דין האמרי לזיל שנים, והיא אמר לא משלם נא דקנסה, הוא לא מגבין עליה, מה תגיד? הבית דין אומר לו, לך תשלם. והוא אומר, לא משלם נא, מה פתאום אני אשלם? וקנס? כיוון שהוא הודה. אז מה נגיד? שלפי הרייבד אומרים לו לשלם, אבל אם הוא אומר שהוא לא משלם, אין אפשרות לגבות ממנו. אולי זאת הכוונה של הרייבד. אז הוא אומר, אי דינה לא שמינה לו בשום דוכתא. דין כזה לא שמענו בשום מקום. שבית דין יגיד לו לשלם, והוא יגיד אני לא משלם, והוא לא ישלם. זה לא שמענו, דבר כזה לא שמענו. כך טוען הרשב"א כנגד הרייבד. על כל פנים, קיימת שיטת הרייבד, שכמו שראינו, שפלגה ניסקה לדעתו של הרייבד שונה משאר כנסות. כאן הוא דמשלם, ולא קיים בו הדין שהודעה בכנס פותרת. בדרך כלל בכל הכנסות אנחנו רואים מודה בכנס פטור. כאן הדין הזה לא קיים. אם הוא מודה, אמרין עלי זיל שלים. אז ננסה קצת להבין את דברי הרייבד. אבל לפני כן צריך לעמוד גם על הראיה שהביא הרשב"א לשיטתו. הרשב"א מביא ראיה, אחת הראיות, שהביא הרשב"א לכך שבכנסות בכלל, עד שבית דין חייב, האדם לא חייב. החיוב מתחיל בשעת גמר דין, לפני זה הוא לא חייב. אז אומר, מביא הרשב"א ראיה, וקראנו את הראיה, הרשב"א אומר, וזה תימה. דאקיימלן דפלגה ניסקה כנסה, וכל כנסה אין זוכים בהם, אלא משעת העמדה בדין. וכי דאמרינן בפרק כמה דמכות, הביא ראיה מהגמרה בפרק כמה דמכות, דלרבי עקיבא, דאמר עדים זוממים כנסה הוא, עד זומם. עדים זוממים כנסה, מה פירוש עדים זוממים כנסה? התורה אומרת כאשר זמם לעשות לאחיו כן יעשה לו, לא. זאת אומרת אנחנו מאנישים את העד שיתברר בבית הדין, שהוא זם בבית הדין, עדים שהוזמו בבית הדין, אנחנו מאנישים אותם. העונש הוא כאשר זמם לעשות לאחיו כן יעשה לו. לא. אז רבי עקיבא סובר שזה כנס. זה כנס, זה לא ממון. ההגדרה של החיוב היא הגדרה של כנס. אז אומרת שם הגמרא, אם יבוא עד ויאמר, העדנו והוזמנו בבית דין של פלוני, אינו משלם על פי עצמו. כן? עד שיאמר, הוזמנו וחויבנו ממון. מזה הרשב"א מוכיח שהוא לא חייב עד גמר דין, הרי לא היה גמר דין. הוא אומר, העדנו והוזמנו, העדנו והוזמנו בבית דין פלוני. לא היה גמר דין על כאשר זמם. העדנו והוזמנו. מה פירוש הוזמנו? באו שני עדים ואמרו, עמנו הייתם. אז הדין הוא שהוא לא חייב. למה הוא לא חייב, אומר הרשב"א? כי זה קנס. הוא מודה בקנס. וכל עוד בית הדין לא חייב, אין חיוב. כל עוד בית הדין לא חייב, אין חיוב. עד גמר דין, צריך שיהיה גמר דין. אז לכן, אם הוא מודה, הוא לא חייב. מזה רוצה הרשב"א להביא ראיה. לכאורה היה מקום לטעון כנגד הראיה הזאת של הרשב"א, מה הראיה? יכול להיות שהפטור פה נובע, לא מצד שהוא לא חייב, הוא חייב. אבל כיוון שהוא הודע, ההודעה פטרה אותו. יש חיוב, אבל הדין הוא שמודה בקנס, כשאדם מודה בקנס, ההודעה פותרת. מה ראיה מזה שהוא בא ואומר, הרשב"א אומר, הוא אמר, העדנו והוזמנו בבית דין פלוני. אולי בגלל שההודעה פותרת. כאין זה, שאלה דומה, אפשר היה לשאול, על הגמרא בשבועות. הגמרא בשבועות אומרת, הגמרא בשבועות אומרת כך, איבעיא להו, משביע עדי קנס מהו? משביע עדי קנס מהו? אני אסביר מה הספק. יש דין שנקרא שבועת העדות. זאת אומרת, אדם שתובע משני עדים לבוא להעיד לו עדות ממונית, לבוא להעיד לו בבית הדין עדות ממונית, שעל פיה אפשר יהיה לחייב את הנתבע. והעדים אומרים, אנחנו לא, הוא תובע אותם להעיד מתוך הנחה שהם ראו את מה, הם ראו את ההלוואה, לדוגמה, והם אומרים, לא ראינו, מכחישים, והם נשבעים שהם לא ראו, ואחרי כן הם מודים שהם כן ראו, אז הדין הוא שהם חייבים קורבן שנקרא קורבן שבועת העדות. עד שנתבע להעיד על ידי הבעל דין ושיקר, אמר שהוא לא ראה את העדות, הוא לא יכול להעיד כי הוא לא ראה, ונשבע, אחרי כן הודע שהוא נשבע לשקר, אז הוא חייב קורבן שנקרא קורבן שבועת העדות. דנה הגמרא, מה הדין אם הם נתבעו להעיד לא עדות ממון, אלא עדות קנס. עדות קנס. האם גם אז אנחנו נבוא ונאמר שאם הם שיקרו ונשבעו לשקר ואחרי כן הודו, יהיו חייבים לשלם? מה יש? משום ש... אז אומרת הגמרא כך, הלשון של הגמרא, אליבא דרבי אלעזר ברבי שמעון לא תיבא אליך, דאמר יבואו עדים ויעידו. זאת אומרת, לפי רבי אלעזר ברבי שמעון הוא סובר, אולי נקרא את ההמשך, אז נבין. כי תיבא אליך אליבא דרבנן, יש מקום להסתפק בשאלה הזאת לשיטת חכמים, מה יש? רבנן אומרים מודה בקנס ואחר כך באו עדים פטור, כן? כן? רבנן אומרים מודה בקנס ואחר כך באו עדים פטור. זאת אומרת, יכול להיות מצב שהנתבע יודע, ואז גם אם הם יעידו, הם לא יחייבו. אז אני תובע מעדים להעיד עדות, שיכול להיות שהיא באמת לא תצא לפועל מבחינה זאת שבית הדין לא יחייב. מדוע? משום שיכול להיות שאני, יכול להיות שהנתבע יודע. בממון, גם אם הנתבע יודע, בכל מקרה יהיה חיוב. הודעת בעל דין כמאה עדים. אבל בקנס, למי שסובר שמודה בקנס פטור, על הדעה שסוברת שמודה בקנס פטור, אז גם אם אני תובע אותם להעיד, אבל יכול להיות שהנתבע יודע, ואם הנתבע יודע, אז אין משמעות לעדות שלהם. לא תהיה משמעות לעדות שלהם. משום שגם אם הם יבואו ויעידו, הוא יהיה פטור מצד ההודעה. זאת אומרת, לפי מי שסובר, רבי אלעזר ורבי שמעון שסובר, שמודה בקנס ואחר כך באו עדים חייב, אז בכל מקרה, העדות שלהם תחייב את הנתבע, גם אם הוא יודע. אבל למי שסובר שמודה בקנס ואחר כך באו עדים פטור, אז יש מקום להסתפק. כך אומרת הגמרא. משביע עדי קנס מהו? משביע עדי קנס מהו? שואל המשנה למלך, לכאורה הוא לא מבין. יש גמרא בפרק שביעי, פרק מרובע. הגמרא שם אומרת, אמר רבי מנונה. רבי מנונה אומר שמתי קיים הדין של מודה בקנס ואחר כך באו עדים פטור? לדעה שסוברת שמודה בקנס ואחר כך באו עדים פטור, מתי, באיזה אופן הוא פטור? רק אם ההודעה שלו היא גם הודעה שמחייבת אותו. מצד אחד היא מחייבת אותו, מצד שני היא פותרת אותו. אבל אם המודה מודה באופן שהוא לא חייב שום דבר, הוא לא חייב את עצמו בשום דבר, במקרה כזה באמת ההודעה לא פותרת. למשל, גנב שבא ואומר גנבתי. גנב שבא ואומר מודה שהוא גנב. אז ברגע שהגנב מודה שהוא גנב, אז הוא חייב לשלם את הקרן. ההודעה לפחות מחייבת אותו בקרן. בזה הוא מודה בממון. אנחנו צריכים לדון ביחס לכפל. האם יבואו עדים אחר כך, הוא יתחייב בכפל או לא יתחייב בכפל? על זה, במקרה כזה, אומר רבי מנונה, באמת, למאן דאמר מודה בקנס, אחר כך באו עדים פטור, הוא ייפטר מכפל. מדוע? משום שכשהוא הודה, הוא הודה וחייב את עצמו בכרם. אבל במודה כזה שלא חייב את עצמו בשום דבר. למשל, אחת הדמעות שהגמרא מביאה, פלגה ניסקה קנסה. למאן דאמר, פלגה ניסקה קנסה, כשהוא מודה שהשור שלו הזיק לפלוני, הוא לא חייב את עצמו בכלום, בהנחה שההודעה תפתור אותו. אז יוצא מדברי רבי מנונה, שבמקרה כזה באמת הוא לא פטור. גם אם יבוא עדים, אחר כך, אפילו למי שסובר, מודה בקנס, אחר כך באו עדים, ואחר כך באו עדים פטור, במקרה כזה הוא לא ייפטר. אז שואל המשנה למלך, אז הוא אומר, אני לא מבין את הספק של הגמרא. על מה הגמרא מדברת? משביע עדי קנס מהו? מה הספק של הגמרא? אני תובע משני עדים שמעידים על חיוב קנס להעיד, והם משקרים בשבועה שהם לא ראו את העדות, ואחר כך הם עודים, השאלה אם התחייבו קורבן או לא התחייבו קורבן. זה הספק של הגמרא. שואל המשנה למלך, מה הציור? אם מדובר בקנס כזה, שבו הוא גם מחייב את עצמו, למשל, בגנבתי, הוא תובע מהם להעיד על גניבה, אז טיפו כלי מצד הקרן, מה אתה צריך את הקנס? הם יהיו חייבים לשלם, יהיו חייבים קורבן, מצד שהוא תבע אותם להעיד על גניבה, והעדות על הגניבה מחייבת קרן, זה לא קנס. חייבת קרן ולא קנס. אלא מה תאמר? שמדובר על עדות כזאת שאין בה חיוב קרן. אם אין בה חיוב קרן, גם אין בה חיוב קנס. שהרי כל הסברה לומר שהם יהיו חייבים, זה מצד זה הרי הספק של הגמרא הוא למאן דאמר מודה בקנס, אחר כך באו עדים פטור. אבל אליבא דרבי מנונה, שסובר שלא קיים הדין שמודה בקנס, אחר כך באו עדים פטור, רק אם הוא מחייב את עצמו, אז בקנס כזה שהוא לא חייב את עצמו, אז באמת הוא לא יהיה פטור. אז לא מובן הספק של הגמרא. כך שואל המשנה למלך. פשוט, הוא לא מבין את הספק של הגמרא. מה הגמרא מסתפקת? ממה נפשך? אם מדובר על כנס שבו הוא מחייב את עצמו, אז טיפוק לי מצד הקרם. אם מדובר בכנס שהוא לא מחייב את עצמו, אז אין דין, מודה בכנס אחר כך בו עדים פטור. כך שואל המשנה למלך. ורש"י בכתובות, ורש"י בכתובות, הגמרא מסתפקת מה הדין ביחס לקנס של אונס ומפתה. הגמרא, הרי הדין הוא שאונס ומפתה צריך לשלם 50 כסף לאבי הנערה. אז הגמרא דנה, מה יהיה הדין? מת אביה, 50 כסף צריך לשלם לאבי הנערה. מת אביה עד שלא עמד בדין. מסתפקת הגמרא. האם ממון, זה נחשב ממון, להורישו לבניו? האם אף על פי שהוא לא עמד בדין? זאת אומרת, הרי הם צריכים לשלם לו את הקנס, האונס צריך לשלם לו את הקנס, או המפתה צריך לשלם לו את הקנס. אבל הוא לא הספיק להעמיד אותו בדין, והוא מת. אז מסתפקת הגמרא, במקרה כזה, האם היורשים יוכלו לתבוע, הבנים של אותו אבא, יוכלו לתבוע את הקנס שהיה צריך לשלם אותו אונס לאבא, או שזה לא נחשב ממון? אומר רש"י, למה זה לא נחשב ממון? הרי הוא חייב לאבא. אז אומר רש"י, בגלל שיכול להיות שהוא יודע. יכול להיות שהוא יודע. כך אומר רש"י. ואם הוא יודע, הוא ייפטר. הרי אונס ומפתה חייב בבושת ופגם וכנס. אז אם הוא יודע, גם אליבא דרבי נונא, כן? על כל פנים, אם הוא יודע, הוא ייפטר. אז זה צד הספק של הגמרא לומר, כיוון שהוא יכול להודות ולהיפטר מהכנס, אז זה לא נחשב ממון להורישו לבניו. כך מסביר רש"י. שוב, אנחנו נשאל את אותה שאלה ששאלנו קודם, על הרשב"א. לכאורה, מה התלות של... מה העובדה שאם יודע ייפטר, משליחה ביחס לשאלה, קובעת ביחס לשאלה אם יש חיור, האם, הרי מה החקירה, מה הדיון עם המון אבל או ראשו לבניו? הרי מי שחייב לאבא, ואבא מת, בעל חוב של האבא, ואבא מת, צריך לשלם לבנים, יש לו חיוב כלפי האבא, האבא מת, הם ירשו את החוב, הם ירשו חוב. אלא מה? השאלה היא אם חיוב כנס זה ירושה, יש לזה דין ירושה. אז אומר רש"י, למה שלא יהיה לזה דין ירושה? שהרי הוא יכול להודות ולהיפטר. לא ברור שהוא יתחייב. אבל יש מקום לשאול מה הקשר בין זה לזה? אם הוא יודע, הרי הוא לא יודע. בינתיים הוא לא יודע. אלא מה אתה אומר? הוא יכול להודות. אבל בינתיים הוא לא יודע. אז מה אתה אומר? אבל הוא יכול להודות? מה... העובדה שהוא יכול להודות היא לא צריכה לגרוע מהעובדה שיש פה חיוב בינתיים. כל עוד הוא לא הודע, יש חיוב. יודע, באמת ההודעה תפקור. לכאורה. הקצות בסימן א', הקצות בסימן א', מביא ירושלמי. מביא ירושלמי. הירושלמי מסתפק. הירושלמי מסתפק. האם יש חיוב לצאת ידי שמיים כל עוד שלא היה, לא הייתה עמדה בדין, בכנס? זאת אומרת, אדם שחייב כנס לשני, מתעשה מעשה שמחייב אותו כנס, אבל עדיין הוא לא עמד בדין. בית הדין עדיין לא חייב אותו. בית הדין עדיין לא חייב אותו. האם יש חיוב לצאת ידי שמיים ולשלם את הכנס גם אם עדיין הבן דין לא חייב אותו? ספק בירושלמי. האם יש חיוב לצאת ידי שמיים בכנס קודם העמדה בדין? אז הירושלמי מביא ראיה לפשוט את הספק. מה הראיה שלו? הגמרא אומרת, זה גמרא להלן, בפרק מרובה. הגמרא אומרת כך. הירושלמי מביא ראיה. כתוב בגמרא, הגמרא מביאה ברייתא, מעשה ברבן גמליאל שסימה את עין תבי עבדו. רבן גמליאל סימה את עין תבי עבדו. עבד כנעני, התורה אומרת לעולם בהם תעבודו. יש איסור לשחרר עבד, עבד כנעני. או מצוות עשה, לעולם בהם תעבודו. יש איסור לשחרר בגלל המצוות עשה, לעולם בהם תעבודו. מה עושה יהודי שיש לו עבד, כמו רבן גמליאל, והוא רוצה לשחרר אותו, אבל הוא לא יכול לשחרר אותו. התורה אוסרת עליו. הוא רצה, ממה שכתוב כאן, רואים שהוא רצה לשחרר אותו. והתורה אומרת, ברגע שהוא מוציא לו שן או עין, אם מוציא לו שן או עין, אז הוא נכנס לשחרר את העבד. כן, לחופשי שלחנו תחת עינו, תחת שינו, תחת עינו. אז יש כנס שמחייב אדון שהוציא לעבד את העין או את השן, או אחד מכבדל את ראשי איברים, הוא חייב לשחרר אותו. זה כנס. אז רבן גמליאל סימה את עינו של תבי עבדו, הוא כל כך רצה לשחרר אותו, מספר את הברייתא, מעשה ברבן גמליאל שסימה את עין תבי עבדו, והיה שמח שמחה גדולה. מה? זכה לשחרר אותו. מצאו לרבי יהושע, אמר לו, אי אתה יודע שתבי עבדי יצא לחירות? שאל אותו רבי יהושע, מה קרה? מה קרה? אמר לו, למה? אמר לו שסימיתי את עינו. סימיתי את עינו. אומר לו רבי יהושע, אין בדבריך כלום. לא יצא לחירות. שכח מזה. כן? לא יצא לחירות. מה יש? למה? אז יש פה שתי גרסאות. גרסה אחת אומרת שכבר אין לו עדים. אתה מודה בכנס. מודה בכנס פטור. אין לו עדים. יש לך עדים? שאתה הוצאת לו את העין? אין לך עדים. ויש גרסה שאומרת שכבר הודית. וזה נפקמינה לפי שתי השיטות. מודה בכנס אחר כך באו עדים חייב, ומודה בכנס אחר כך באו עדים פטור. כל מקום, רבן גמליאל שמח, שמחה גדולה, אומר לו יהושע, הוא לא משוחרר. אין לו עדים. אין לו עדים. שואל הירושלמי, זה גמרא. במילים אחרות, המסקנה הייתה שתבי ממשיך להיות עבד. אי הרי יש כנס, לחופשי ישלחנו, מודה בכנס פטור. אתה צריך עדים. או יכול להיות שאפילו אם תביא עדים זה כבר לא יעזור. כי מודה בכנס אחר כך באו עדים פטור. שואל הירושלמי, למה שלא... אם יש חיוב לצאת ידי שמיים, קודם העמדה בדין, אם יש חיוב לצאת ידי שמיים, בכנס גם כן, קודם העמדה בדין, למה הוא לא שחרר אותו? למה הוא לא שחרר אותו? לצאת ידי שמיים? נכון, בית דין לא חייב אותו. בית דין לא יכול לחייב אותו. אבל שיהיה לו חיוב לצאת ידי שמיים, אז אומר הירושלמי, מכאן ראיה שאין חיוב לצאת ידי שמיים. מכאן ראיה שאין חיוב לצאת ידי שמיים. למד הקצות שבית מדובר כאן, כמו שרואים כאן, הציור שהירושלמי דן בו, או הירושלמי הבין אותו, שמדובר אחרי ההודעה שהודה רבן גמליאל, כן? אחרי ההודעה שהודה רבן גמליאל, עדיין יש מקום לחקור אם חייב לצאת ידי שמיים או לא. אז הירושלמי מוכיח, הנה, אתה רואה שהוא לא שחרר אותו. המשיך להיות עבד. ולכאורה, יש מקום לומר, מה הראיה? מה הראיה? קצת מביא כאן הראיה, מביא ירושלמי, לפשוט ספק שהוא מסתפק. האם יש חיוב לצאת ידי שמיים בכנס גם קודם העמדה בדין? אז הוא אומר, זה ספק בירושלמי, והירושלמי פשט. אבל לכאורה יש מקום לומר, לפי ההבנה של הקצות, שהראיה של הירושלמי היא אחרי שהוא הודה, ואף על פי שהוא הודה הוא לא שחרר, אני יכול להגיד, בגלל שהוא הודה, לכן הוא לא שחרר. לכן הוא לא שחרר. מדוע? משום שההודעה פטרה אותו. היה פה פטור מצד ההודעה. אז יכול להיות שבאמת היה חיוב לצאת ידי שמיים קודם שהוא הודע. אבל אחרי שהיא הודעה, הודעה פתרה אותו. אז מה הראיה של הקצות? מה הראיה של הקצות? הקצות מוכיח מהירושלמי הזה, שאפילו אחרי הודעה, כן? אפילו אחרי הודעה, אין חיוב לצאת ידי שמיים. מה הראיה? אחרי הודעה אין חיוב לצאת ידי שמיים, כי ההודעה פתרה. מה רואים מהקצות? מה רואים מהקצות? מהקצות רואים שהוא מבין, ועוד מעט נראה שזאת הבנה יסודית, הקצות מבין שלא שייך לומר שהודעה תפתור אם יש כבר חיוב. אם האדם חייב, אם היהודי חייב מיד, אז לא שייך לבוא ולומר שהודעה תפתור מחיוב שהוא כבר קיים. מה אפשר לומר? האפשרות לומר היא רק שהודעה תפתור מחיוב עתידי. אבל לא שייך לומר שכשיש כבר חיוב, מוטל כבר חיוב על האדם, ההודעה תפתור אותו. ולכן אומר הקצות, אם נניח שיש חיוב לצאת ידי שמיים מיד, קודם העמדה בדין, לא שייך לבוא ולומר שההודעה תפתור. היא לא תפתור מחיוב. ההודעה, גם אם אני אומר שההודעה פותרת, היא יכולה לפתור מחיוב עתידי. ותיצור מצב שאי אפשר יהיה לחייב. מודה בכנס, אחר כך באו עדים. אבל במקום שכבר יש חיוב, אין, ההודעה לא יכולה לפתור. וממילא, אם אנחנו מסבירים כך, אז מובן גם, אז אני מבין עכשיו את רש"י בכתובות. אני מבין את רש"י בכתובות. עוד פעם, הגמרא דנה בכתובות, מה דין אם באונס ומפתה מת אביה עד שלא העמיד את האונס או את המפתה בדין? האם זה נחשב ממון להורישו לבניו? כך דנה הגמרא. אומר רש"י, מה הדיון? למה באמת שזה לא ייחשב ממון? הכנס של 50, דאונס ומפתה, אומר רש"י שהרי הוא יכול להודות. שאלנו, מה ראיה מזה שהוא יכול להודות? יכול להיות שזה נחשב ממון להורישו לבניו, וכשהוא מודה, הוא נפטר. לא שייך. לא שייך. אם יש חיוב, אם נגדיר, אם ההגדרה, אם ההגדרת, הגדרת הדיון בכנס תהיה שיש חיוב כבר מהרגע של המעשה, אז לא שייך שהודעה תפתור. ואם אתה רואה שכשהוא מודה הוא נפטר, אומר רש"י, סימן שעדיין אין חיוב. סימן שעדיין אין חיוב. לא ייתכן לומר שהוא יתחייב וההודעה תפתור אותו. אחרי שהוא כבר חייב, ההודעה תפתור. ההודעה יכולה לפתור קודם שיש חיוב, אבל לא לאחר שיש חיוב. לפי זה, אנחנו יכולים להבין את הספק של הגמרא, וממילא ליישב את קושיית המשנה למלך בגמרא בשבועות. הגמרא מסתפקת, משביע עדי כנס מהו. ספק של הגמרא. משביע עדי כנס מהו. הוא אומר את הגמרא, לפי מי שסובר, לפי רבי לזר ורבי שמעון, שסובר שמודה בכנס ואחר כך באו עדים, חייב, אין מקום להסתפק. אין מקום להסתפק. הוא תובע משני עדים לבוא ולהעיד שהאדם הזה חייב לו כנס. מה הם יגידו? אולי הוא יודע. גם אם הוא יודע, מודה בכנס, אחר כך באו עדים, חייב. אז אומרת הגמרא, אין מקום להסתפק. יש מקום להסתפק לפי מי שסובר שמודה בכנס, אחר כך באו עדים פטור. אז בלשון של הגמרא, בלשון של הגמרא נקרא את הגמרא, אומרת הגמרא כך, כיוון דאילו מודה נפטר לאו ממונה ככפר לי, כיוון דאילו מודה נפטר לאו ממונה ככפר לי, עודימה אשתמיה לא עודי. שני צדדים. צד אחד לבוא ולומר, כיוון שאם הוא יודע הוא ייפטר, לאו ממונה ככפר לי. עודימה אשתמיה לא עודי. עדיין הוא לא עודה. אז מה הפשט יהיה בגמרא? הרי אחרי שהנחנו את היסוד שהנחנו בקצות, שכשיש חיוב לא שייך שהודעה תפתור. אז מה הכוונה של הגמרא? הגמרא אומרת, מצד אחד יש צד לומר, מצד אחד אומרת הגמרא, כיוון דאילו מור דמיפטר לב ממונה ככפר לי. הוא יכול להודות ולהיפטר. לב ממונה ככפר לי. מה הפירוש? כיוון שהוא יכול להודות ולהיפטר, הכוונה היא, עדיין לא נוצר החיוב. החיוב יהיה רק שבית הדין יחייב. כרגע עדיין אין חיוב. הצד השני אומרת הגמרא, הודיע מה אשתמיע לא הודיע. אז מה פשט אשתמיע לא הודיע? הוא עדיין לא הודע. לא שיש חיוב. אלא הצד לומר שהם חייבים בקורבן שבועת העדות, משום שעל ידי העדות שלהם יכול להיווצר חיוב. יכול להיווצר חיוב. אין עוד חיוב. לשני הצדדים של הספק, אין עוד חיוב. כן? כי אם היה חיוב, כמו שהסברנו, אם היה חיוב, לא יכול להיות שהודעה תפתור. אז ברור שאין חיוב. אבל הצד לומר שבכל זאת הם יהיו חייבים, אם אין חיוב, אז מה פתאום שיהיו חייבים? לא, הם יהיו חייבים בגלל שהם יכלו, באמצעותם יכולו היה ליצור חיוב. השתמיע לא הודי. הייתם באים ומעידים, היה נוצר חיוב. היה נוצר חיוב. אז כיוון שיכול להיווצר חיוב, זה נקרא תביעת ממון שעליה יש חיוב קורבן שבועת העדות. לפי זה, אז לכאורה נחזור לקושיית המשנה למלך. המשנה למלך לא הבין את הגמרא. המשנה למלך לא הבין את הגמרא. הוא שאל, אני לא מבין ממה נפשך. הרי אתה דן, הגמרא דנה, על משביע עדי כנס. אם מדובר על כנס כזה, שאם הוא מודה בו הוא מתחייב בממון, כמו בגנב, שמודה שהוא גנב, אז טיפקו לי מצד הכרן, שאל המשנה למלך. מה אני צריך את הכנס? מצד הכרן הם יהיו חייבים, קורבן שבועת העדות. אלא מה תאמר? שמדובר בכנס כזה שהוא לא מחייב את עצמו. אם הוא לא מחייב את עצמו, אז אין דין שמודה בכנס אחר כך באו עדים פטור. לפי מה שאנחנו מסבירים, אז זה לא קשה, הקושייה לא קשה. מדוע? משום שכל הנפקמינה, גם מי שסובר שמודה בכנס, מודה בכנס אחר כך באו עדים, כל הנפקמינה בדין של רבי נונה זה לגבי הפטור העתידי, אבל לא לגבי ההגדרה היסודית אם יש פה חיוב או אין פה חיוב. הרי אנחנו הסברנו, ברור שלשני הצדדים של הספק בגמרא אין חיוב. הצד לומר שהם יהיו חייבים זה מצד זה שהם יכולים ליצור חיוב. אבל לזה מוסכם על שני הצדדים, שכרגע עוד אין חיוב. גם מי שסובר מודה בכנס ואחר כך באו עדים, לפי רבי מנונה, מודה בכנס ואחר כך באו עדים, הוא לא ייפטר בגלל שהוא לא חייב את עצמו. אבל בכל מקרה, כרגע הוא לא חייב. כרגע הוא לא חייב. אז ממילא זה צד יפתור. מה? המשנה למלך שואל, הרי הוא לא ייפטר. הטענה היא טענה בהנחה שיש חיוב, אבל אם אתה מניח שאין חיוב, כולם יודעים שאין חיוב, כמו שאומר הקצות. מדוע? משום שאם היה חיוב, בכל מקרה ההודעה לא הייתה פותרת. בכל מקרה ההודעה לא הייתה פותרת. אז על כורחנו שאין פה חיוב. אם אין פה חיוב, אז יש צד לומר שנכון שאין חיוב, אבל הם יכלו ליצור חיוב. יש צד לומר לא. כיוון שאין חיוב, אין חיוב קורבן שבועת העדות. אני יכול לחייב קורבן שבועת העדות, עדים ששיקרו ואמרו, לא ראינו לך עדות ונשבעו לשקר, רק אם כבר הוא חייב. אבל אם הוא לא חייב בפועל, העדות שלהם היא לא עדות על חיוב בפועל, היא רק עדות על יצירת חיוב, זה הצד לומר שזה לא יועיל. כך לכאורה אפשר היה להסביר את הגמרא, ולמעשה הדברים כתובים ומפורש, כאן ברי מיגש, אני רק אקריא את הרי מיגש, איך הוא מסביר את הגמרא. נקרא את זה בלשון שלו. הרי מיגש אומר כך. הדי ביילן, משביע עדי כנס מהו? פירוש. מי אמרינה? כיוון דאילו מודה הנתבע. היה פטור, לאו עדותו דקקפרלי. דאילו אב העית לממון ממש, גבי הנתבע, אומר הרי, אומר הרי מיגש מילים, דאילו אבי איתלי ממון ממש גבי הנתבע לא היה נפטר בהודעתו. מילים ברורות. אם היה ממון ממש גבי הנתבע, אם היה חיוב ממשי, לא ייתכן שההודעה תפטור. לא ייתכן. ומידי יפטר בהודעתו, אם אתה רואה שההודעה פותרת, כמאן דלית לגבי מידי דמי. זה סימן שאין לו שום ממון אצלו. דעה לא ממון ממש, הוא קורא לזה חיוב בעלמה, אבל זה לא ממון. ולא אבי ממון, אדמתי לידי. עודימה, כל זמן דלא עודי, יש צד לומר, כל זמן דלא עודי, ממון היית לגבי, ואף על גב דקנסו. מכל מקום, תביעת ממון דקנסו, וכפירת עדות ממון. אלה הם שני הצדדים. כל פנים, כתוב ברי מיגש היסוד הזה, שאם זה היה חיוב ממש, לא שייך לומר שהודעה פותרת. זה היסוד שהוצאנו מדברי הקצות, ברי מיגש הוא כתוב מפורש. כך לכאורה. צריך לומר שבאמת השאלה הזאת של המשנה למלך, לפי ההסברה הזאת בגמרא היא לא קשה, אבל מהרמב״ם רואים שהייתה לו הסברה אחרת בגמרא. ברמב״ם רואים שהוא הבין בלשון של הרמב״ם, הרי נמצא את הרמב״ם כאן רגע, נכון? הנה, הלשון של הרמב״ם בפרק ט' בהלכות שבועות, כשהוא מסביר את הדין, את הספק של הגמרא, או את הדין של הגמרא, הוא אומר, וכן המשביע עדי כנס וכפרור פטורים משבועת העדות. למה? מפני שאם קדם הנתבע והודה בכנס, ייפטר מלשלם. ואף על פי שבאו העדים אחר כן, והעידו, והעידו. נמצאו, העדים לא חייבו זה בעידותן לבד. ואת יוצא שכשהעדים מעידים בכנס, הם לא מחייבים בעדותם לבד. אלא עדותם, עם כפירת הנתבע, היא המחייבת אותו, אומר הרמב״ם. העדות של העדים, עם כפירת הנתבע, היא המחייבת אותו. והואיל ואם הודה לא תועיל עדותן, הואיל ואם הודה לא תועיל עדותן, אומר הרמב״ם, אם כפרו בה ונשבעו, פטורים. ואת הרמב״ם לומד פשט אחר בגמרא. הרמב״ם לומד פשט אחר בגמרא. אנחנו ראינו, הרי ניגש למד שהעובדה שההודעה פותרת או ההודעה לא מחייבת, הפירוש הוא, אין פה חיוב ממוני. לא ייתכן, כי אם היה חיוב ממוני, כמו שהרי מיגש אמר, על דרך השלילה, אם היה חיוב ממוני, לא שייך שהודעה תפתור. הרמב״ם אומר סברה אחרת. הרמב״ם אומר, הסיבה שבגללה אתה לא יכול לחייב עדי כנס בקורבן שבועת העדות, כשהם נשבעו לשקר, זה בגלל שהחיוב ייווצר לא על ידם לבד. הם לא הגורם היחיד שהחיוב תלוי בו. מתי אני יכול לחייב במקום שהעדים הם הגורם היחיד? אבל כאן אתה תלוי בגורם נוסף. הרמב״ם אומר, הרי כדי שיווצר חיוב צריך לא רק את עדות העדים, צריך גם את כפירת הנתבע. שהרי אם הנתבע לא יכפור, כמו שהרמב״ם אומר, הוא יודע, אז גם אם יש עדים הוא לא יהיה חייב. גם אם יש עדים הוא לא יהיה חייב. אז במקרה כזה שאתה צריך את שני הגורמים, הגורם האחד לבד, אתה לא יכול לחייב אותו. כשהם גורם אחד משניים, אתה לא יכול לחייב אותם קורבן שבועת העדות. זה לכאורה הביאור של הרמב״ם. כל מקום, לפי ההבנה של הרי מיגש בסוגיה, לכאורה אפשר היה ליישב את פושיית המשנה למלך. יש משנה בשבועות. המשנה בשבועות אומרת, שוב, בפרק שבועת העדות, אומרת המשנה לשון כזאת. משביע אני עליכם. אמרנו, שבועת העדות זה כשתובע מעדים לבוא להעיד לו עדות שמחייבת ממון. הסתפקה הגמרא, מה הדין משביע עדי כנס? אז כתוב במשנה, משביע אני עליכם שתבואו תעידוני, כן? שאנס איש פלוני את ביתי, ופיתה את ביתי. הרי אלו חייבים. הרי אלו חייבים. אז אם בא יהודי ותובע משני עדים לבוא להעיד לו שפלוני אנס את ביתו, או פיתה את ביתו, מגיע לו ממנו, כמו שאמרנו, בושת, פגם, צער וכנס. והם משקרים בשבועה, אחרי זה מודים, הם חייבים קורבן שבועת העדות. שואל התוספות יום טוב, לכאורה לא מובן. מצאנו בגמרא בכתובות. הגמרא בכתובות אומרת, או ברייתא יותר נכון, אומרת הברייתא בדף מבית, בכתובות, כתוב כך, זה משנה, אנסת ופיתית את ביתי. משנה בפרק חמישי בשבועות. אנסת ופיתית את ביתי. והוא אומר, לא אנסתי ולא פיתיתי. לא אנסתי ולא פיתיתי. משביע חן. הוא משביע אותו. ואמר אמן. ואחר כך הודה, כאן זה לא עד. כאן זה נתבע. אז אומרת המשנה, אנסת ופיתית את ביתי. והוא אומר, לא אנסתי ולא פיתיתי. משביעך אני ואמר אמן. ואחר כך הודה, חייב. מה הוא חייב? חייב קורבן שבועת הפיקדון. מדוע? משום שהוא תובע, אדם שמשקר בשבועה, אדם שנתבע פיקדון וכופר ונשבע, ומודה שהוא נשבע לשקר, חייב קרן וחומש וקורבן אשם, אשם שבועת הפיקדון. אז זה הציור שעליו מדובר כאן. אבל כאן כתוב, רבי שמעון פותר, שאינו משלם כנס על פי עצמו. אז מחלוקת תנאים. תנא קמא סובר, שכשהוא תובע אותו ואומר לו, אנסת ופיתית את ביתי, והוא כופר ונשבע ומודה, חייב קורבן שבועת הפיקדון. ורבי שמעון פותר. מה המחלוקת? אומרת הגמרא בשבועות, המחלוקת היא כשתובע את הנתבע ואומר לו, אנסת ופיתית את ביתי, מה הוא תובע? אז תנא קמא סובר שהוא תובע את הבושת והפגם. זה עיקר התביעה שלו. ורבי שמעון סובר, לא. עיקר התביעה שלו היא הכנס. אז תנא קמא שסובר שהוא תובע את הבושת ואת הפגם, אז הוא אומר שאם הוא נשבע לשקר, ומתכופר ונשבע ומודה, חייב קורבן שבועת הפיקדון. יש פה תביעת ממון. רבי שמעון אומר, כמו שהוא אומר, הוא תובע את הכנס. וכיוון שהוא תובע את הכנס, והוא כופר ונשבע ומודה, על תביעת כנס אין קורבן שבועת הפיקדון. שאינו משלם כנס על פי עצמו. זאת אומרת, המחלוקת ביניהם היא מחלוקת מה הוא תובע. שואל התוספות יום טוב, שם בשבועות, למה, על מה אנחנו רואים כאן? מחלוקת מה הוא תובע. תובע כנס, או תובע ממון. הרי פה יש תביעה מורכבת, גם מממון וגם מכנס. השאלה, מה היהודי תובע? שואל התוספות יום טוב, למה במשנה בפרק שבועת העדות, משביע אני עליכם שתבואו ותעידוני שאנס איש פלוני את ביתי, ושפיתה את ביתי, חייב. שם המשנה לא מביאה מחלוקת. הרי רבי שמעון חולק, רבי שמעון סובר שהוא תובע כנס, הוא לא תובע ממון. אז הייתה המשנה צריכה, את אותה מחלוקת שהמשנה מביאה ביחס לשבועת הפיקדון, מה הוא תובע? האם עיקר התביעה זה כנס או עיקר התביעה זה ממון? את אותה מחלוקת הייתה צריכה משנה להביא גם בפרק רביעי. למה בפרק רביעי מופיע רק דעת חכמים? כך שואל התוספות יום טוב. השף שמייטה, שמייטה זין, שואל שאלה דומה, לא בדיוק אותו דבר. הגמרא אומרת, הגמרא אומרת בשבועות, מה דין? הדין הוא הרי שעד אחד נאמן להעיד על אישה שמת בעלה. למדנו. עד אחד נאמן להעיד על אישה שמת בעלה. ואישה שעד אחד מעיד שמת בעלה, הגמרא אומרת שהיא מקבלת גם את הכתובה. כן? מדרש כתובה. היא מקבלת גם את הכתובה. אז שואל השף שמייטה, שואל השף שמייטה כך. שאלה של מה הייתה כך. הגמרא אומרת בשבועות, שוב, אותה גמרא בשבועות, אומרת הגמרא כך. אמר רב פאפה, הכל מודים בעד מיטה שהוא חייב, והכל מודים בעד מיטה שהוא פטור. אומרת הגמרא, הכל מודים בעד מיטה שהוא חייב. מה פירוש הכל מודים בעד מיטה שהוא חייב? שבאה אישה ותובעת אותו, תובעת אותו להעיד לה. אתה היית עם בעלי, אתה היית עם בעלי, תבוא ותעיד שבעלי מת. תבוא ותעיד שבעלי מת. אז אומר השף שמייטה כך, הוא שואל, שואל, איך אפשר להגיד הכל מודים בעד מיטה שהוא חייב? היא תובעת אותו שיבוא ויעיד שמת בעלה כדי שהיא תוכל להינשא. לכאורה, ממה נפשך? בשביל מה היא תובעת אותו? אם היא תובעת אותו שיבוא ויעיד בשביל שהיא תוכל להינשא, זה לא תביעת ממון. כל הדין של... הרי מה קרה כאן? הוא אמר, אני לא ראיתי, לא הייתי שם, לא ראיתי. כך הוא אומר. והוא נשבע. שהוא לא היה שם ולא ראה. ואחרי כן הוא מודה שהוא היה שם וראה. אחרי כן הוא מודה שהוא שיקר בשבועה. עכשיו השאלה, אם הוא חייב קורבן שבועה או לא? אז אומרת הגמרא, יש ציור שהוא יהיה חייב קורבן שבועה. שואל המשנה למלך, מה האישה תבע אותו? כשהיא באה ואמרה לו, בוא תעיד, מה היא רצתה? אם היא רצתה, היא ביקשה ממנו להעיד כדי שתוכל להינשא. כן? זה לא תביעת ממון. מה פתאום שהוא יהיה חייב קורבן שבועה? היא תובעת אותו להעיד כדי שהיא תוכל להינשא. אלא מה תגיד? שהיא תבעה אותו להעיד כדי שהיא תוכל ליטול את הכתובה. אם כך, שואל השף שמייטה, יש ריטווה שמופיע בנימוקי יוסף בדף קוף י"ז ביבמות, ששם כתוב שאם היא תובעת את הכתובה, כן? היא תובעת כדי להוציא את הכתובה, אז אין אפשרות לסמוך על עדות של עד אחד. אז אומר המשנה מלך, אז אני לא מבין מה קרה כאן. ממה נפשך? זה לא יעבוד. אם היא תובעת על הכתובה, הוא לא חייב קורבן שבועת העדות, כי זה לא תביעת ממון. אלא מה תאמר? היא רוצה שהוא יעיד שמת בעלה, היא רוצה שהוא יעיד שמת בעלה, אבל למה היא רוצה שהוא יעיד שמת בעלה? כדי שתוכל להוציא את הכתובה. אבל אליבא דאריתבה, הוא לא יהיה נאמן. הוא לא יהיה נאמן. אמרו האחרונים ליישב את שתי השאלות האלה, על פי יסוד אחד. יש הבדל יסודי בין עדים, או יותר נכון, בין תביעת עדים לתביעת בעל דין. מה ההבדל? הנקודה היא כזאת, רובן תובע את שמעון, אנסת ופיתית את ביתי, מה הוא תובע ממנו? תובע ממנו, אתה חייב לשלם לי, אנסת ופיתית את ביתי, פירושו של דבר, יש פה תביעת ממון. ואתה לא נכנס לשאלה ממון או כנס. אני אומר, הוא תובע ממנו כסף. כשעדים מעידים לפני בית דין, להבדיל מבעל דין, כשעדים מעידים לפני בית דין, בית דין שומע, התפקיד של העדים הוא לספר מעשה לבית הדין. מה קרה? בית הדין, העדות של העדים היא תיאור של מה שהם ראו. על יסוד זה בית הדין יפסוק. אבל על כל פנים, מה העדים מספרים? עדים לא אומרים חייב או לא חייב. זה התפקיד של בית הדין לומר חייב או לא חייב. עדים מספרים מה שהם ראו. על יסוד מה שבית הדין ישמע, בית הדין יפסוק. על יסוד מה שבית הדין ישמע, העדים יתארו לו את מה שהם ראו, על יסוד בית הדין יפסוק. העדים לא באים לומר חייב או לא חייב. העדים לא, עדים שראו הלוואה, הם לא אומרים חייב או לא חייב. הם מעידים שהם ראו שפלוני הלווה לפלוני. נתן לפלוני הלוואה. בית הדין, על יסוד מה שהם יספרו לו, בית הדין יחייב. אבל מכל מקום, העדות היא עדות על מעשה. עדות על מעשה. לעומת זאת, כשלמשל, הודעת בעל דין בממונות, שהודעת בעל דין כמאה עדים, הודעת בעל דין כמאה עדים, כשאדם מודה לשני, ואתה אומר כמאה עדים, ובית הדין יחייב אותו על יסוד ההודעה שלו, אנחנו יכולים לומר, ועל פי זה עוד מעט נסביר, ההודעה היא לא הודעה על המעשה. אני לא שומע את הסיפור. סיפור אני יכול לשמוע מעדים. בית דין יכול לשמוע מעדים סיפור. מבעל דין בית דין לא שומע סיפור. מה הוא כן שומע? הוא שומע שהוא חייב. הוא אומר שהוא חייב. אם הנתבע מודה שהוא לווה, בית הדין יחייב אותו. אבל למה הוא יחייב אותו? משום שהוא יודע שהוא חייב. לא בגלל שבית הדין יודע שהיה מעשה הלוואה. לא בגלל שבית הדין יודע שהיה מעשה הלוואה. לאור החילוק הזה ניתן לומר, להמשיך בכיוון כזה, כשבא תובע לשני עדים ואומר להם, אתם ראיתם, בואו תספרו לבית הדין, מה הוא רוצה שהם יספרו, מה הוא רוצה? הוא רוצה שהם יעידו על החיוב, ועדים לא מעידים על החיוב. הוא רוצה, הוא תובע אותם, לספר את הסיפור לבית הדין. מה שאתם ראיתם, בואו תספרו. זה התביעה של תובע שתובע בעדות משני עדים, היא תביעה על הסיפור. לעומת זאת, תביעה, אז כך, כשאדם אומר לשני, אנסת ופיתית את ביתי, כן, אדם, והוא אומר, לא, הוא אומר, לא אנסתי ולא פיתיתי, הוא כופר ונשבע, מה הוא תובע אותו? הוא תובע ממנו חיוב. תובע ממנו חיוב. נחלקו רבי שמעון וחכמים, כשהוא אומר לו, אנסת ופיתית, מה הוא תובע? הוא תובע את הכנס, הוא תובע את הממון. אז תנא קמא אומר, הוא תובע את הכנס, תובע את הממון, ורבי שמעון אומר, תובע את הכנס. אבל כשבא תובע לשני עדים, ואומר להם, בואו ותעידו. מה הוא תובע אותם? הוא בא ואומר להם, בואו ותספרו את המעשה. אז כשהוא אומר להם, בואו תעידו שפלוני אנס את ביתי. ספרו את המעשה לבית הדין. כאן לא שייך לבוא ולומר, הוא תובע מהם שהם יעידו על הכנס, הוא תובע מהם שיעידו על הממון. הוא תובע שיספרו את המעשה, וממילא בית הדין, על סמך מה שיספרו, יפסקו את מה שהם יפסקו. אז ממילא לא שייך, מה אתה עושה את יום טוב שואל, למה במשנה בשבועת הפיקדון מובאת מחלוקת, רבי שמעון וחכמים, במשנה בפרק שבועת העדות לא מובאת מחלוקת. כולם יודעים שהם חייבים, פשוט. משום שעדים, כשתובע תובע עדים להעיד, הוא תובע לספר סיפור, הוא לא תובע, אין פה תביעה על ממון. אבל כשתובע, תובע את הנתבע, שם התביעה היא, יש מקום לדון, אתה חייב לי, מה אני חייב לך? אז אחד אומר, הוא תובע את הבושת הפגם, רבי שמעון אומר, לא נכון, הוא תובע את הכנס, כל אחד מסיבה אחרת, אבל זה לא משנה. התביעה היא לא על הסיפור, התביעה היא על ממון. איזה ממון? נחלקו רבי שמעון חכמים. כך אפשר לומר, טוב, לצערי צריך להפסיק בהזדמנות אחרת.